שלום דנית.
שלום רותם. השבוע יש לנו אורח מיוחד, אני יודעת שאמרתי את זה המון פעמים, אבל הפעם באמת אני מתכוונת לזה. יש לנו היום אורח שעוסק בתחומים הכי חדשניים שיש, ובמחקר של הדברים שאנחנו אולי שמענו עליהם ולא הבנו אותם, והוא יודע מתי זה יגיע ואיך זה יגיע, ואיך זה ישפיע עלינו, והוא רואה תמיד את העתיד לפני שאנחנו מגיעים אליו. ואני מאוד מאוד מתרגשת לקראת השיחה הזו. הוא גם בכיר במייקרוסופט, והוא גם חבר,
ואני יכולה להציג אותו רותם, כי עוד
לא נתתי לך לדבר, אבל אני ממש
מתרגשת.
אז שלום לדוקטור תומר סיימון.
שלום דנית, שמח מאוד מאוד להיות פה.
בוא תציג את עצמך, תומר.
אהלן, אז תומר סיימון, המדען הראשי של המרכז מחקר ופיתוח של מייקרוסופט. אני 3 שנים במייקרוסופט, שנה האחרונה בתפקיד הזה, ובשנתיים הראשונות הייתי סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט ישראל.
מייקרוסופט צריכה דוקטור שיעזור לה במה? בוא תיתן לנו קצת איזה הבנה לגבי מה נדרש מדוקטור במייקרוסופט.
אז במייקרוסופט יש הרבה דוקטורים, אוקיי? יש הרבה דוקטורים, הרבה פרופסורים. למייקרוסופט בכלל יש גוף שנקרא מייקרוסופט ריסרצ', שזו האקדמיה הכי גדולה שהיא לא אקדמיה. מעל 1,000 דוקטורים פרופסורים במשרה מלאה, פלוס 10,000 פוסט-דוקטורנטים שנמצאים שם למחקר.
או בארץ, דרך אגב?
טווח, אבל גם... לא, זה גוף עולמי, יש פה גם נציגות של הגוף הזה בישראל, אבל מייקרוסופט משקיעה הרבה מאוד במחקר ארוך טווח, וכמובן במחקר היישומי לעולם הטכנולוגי ולעולם של עכשיו.
וואו, ומה זה, מה זה מדען ראשי?
אז תפקיד חדש פה בישראל, שנה בתפקיד, זה תחת הגוף ה-CTO, שאנחנו עוסקים בעולם החדשנות, נקרא NBD, Next Big Domain, מה הדברים הבאים שמייקרוסופט תעבוד ותיכנס אליהם. זה צד אחד, צד שני זה כמובן הקשר מול האקוסיסטם. מייקרוסופט, גופי המחקר והפיתוח רואים חשיבות רבה בהשקעה באקוסיסטם בו פועלים, וחלק מזה כמובן עם האקדמיה. שוב, זה גוף R&D, Research and Development, ויש פה אקדמיה מהטובות בעולם, אז חלק משיתופי הפעולה האקדמיים המחקריים עם האוניברסיטאות בישראל.
אני ראיתי הרבה כתבות שעשית בזמן האחרון, דברים שקשורים למחשוב קוונטי וכל מיני פתרונות מאוד מאוד ייחודיים שעדיין לא נכנסו למיינסטרים, אבל אני מאמין שדווקא אנשים במקצוע שלך מתחילים את הגל הזה של לדבר ולהסביר ולראות איך העולם יכול להיכנס לשם. בוא תיתן לנו איזה כמה דברים, מגמות גדולות שבעצם אנחנו יכולים להסתכל עליהם ב-10 שנים הקרובות, 15 שנה הקרובות.
אז אנחנו לפני תקופה מרתקת, אני חושב, טכנולוגית והמשמעות שלה לאנושות. אז אחד, כמו שנתחיל ממה שהזכרת, זה המחשוב הקוונטי. אז אני אוהב איזה ציטוט של פייר וק, הוא היה המדען הראשי של חברת של אמנם בשנות ה-60, אבל הוא אמר, העתיד כבר כאן, אבל לא מחולק באופן שוויוני. אז יש כבר מעל 80 מחשבים קוונטיים בעולם, אז עדיין לא כולם נהנים מזה, אבל זה פה, ולאט לאט אותה דיפוזיה של חדשנות, אנחנו נראה את זה בשנתיים עד 5 הבאות בצורה משמעותית מאוד, וזה הגל הבא של עולם המחשוב, תפיסה חדשה של עולם המחשוב, ואנחנו קוראים לזה גם, הגענו לסוף עידן הסיליקון, חוק מור שכבר מדשדש בשנים האחרונות, ויש לנו בעיות אנושיות, בעיות קיומיות גדולות של האנושות, שאנחנו לא יכולים לפתור עם המחשוב הקלאסי, שהוא כבר נקרא ה-CPU, ה-GPU זה כבר מחשוב קלאסי, מה שמבוסס סיליקון, ואנחנו צריכים תפיסה חדשה של מחשבים, והתפיסה הזאת היא, זה מחשוב קוונטי, שיאפשר לנו לפתור בעיות של סביבה, של רפואה, של מדע חומרים, ואפילו אולי בעולם הפיננסי פוטנציאל האצה.
איזה אתגרים באמת מייקרוסופט מתעניינת בהם, שאומרת, אוקיי, אנחנו לא יכולים לפתור במחשוב הישן?
אז המבט הוא המבט של כל האנושות על כל כדור הארץ. אחד זה, ניקח את הדוגמה הכי בסיסית, זה אותו תהליך הבר-בוש לייצור אמוניה. תהליך שהוא יותר מ-100 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה שהוא פותח. ותהליך, איך אנחנו לוקחים את האוויר, אבל בלחץ אטמוספרי אדיר ובטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, 2% מהזיהום בעולם, 2% מהחשמל בעולם, הולך לייצר אמוניה, כדי שיהיה לנו דשנים, כדי שיהיה לנו אוכל. אוקיי, אנושות גדלה, אנחנו צריכים הרבה מאוד אוכל, וזה אומר שהעלות על כדור הארץ היא מאוד מאוד גבוהה בתהליכים כדי לייצר את הדשנים האלה. אבל אם אנחנו מסתכלים, יש לכם מציץ במשרד או בבית או בגינה או כל צמח, הם עושים את התהליך הזה בחוץ, בלי 500 אטמוספירות, בלי מאות מאות מעלות ובלי אותה כמות אנרגיה. הם עושים את התהליך הזה בצורה קוונטית. הטבע עובד בצורה קוונטית, ואנחנו רוצים עכשיו דרך אותם מחשבים קוונטיים לראות כדוגמה איך אנחנו יכולים לעשות, לחכות את הטבע, להבין מה התהליך שקורה שם, ולשנות כדוגמה אחת את התהליך של הבר בוש, ולשנות, לפתור הרבה מאוד מבעיית המזון של כדור הארץ. כדוגמה.
אז מייקרוסופט עוברת לאמוניה? זה מה שאתה אומר לנו בעצם?
אנחנו רוצים לפתור ולסייע לפתור את בעיית האמוניה, ואם אתם רואים את אפרופו מ-2014 כבר יש שלושה מחקרים שמייקרוסופט פרסמה בנושא הזה, ואיך הזמן הולך ומתקצר והבעיה הולכת ונעשית פתירה בעזרת המחשבים הקוונטיים.
אז בעצם מחשב קוונטי זה לא סיליקון? ממה עשוי מחשב קוונטי?
לא, זו...
כן, תספר לנו גם שהמאזינים שלנו ידעו כשאומרים קוונטי למה בדיוק מתכוונים. מה באמת זה אומר? לדיוטות, ואחר כך אני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו נראה את זה? כי אני חושבת שזה פשוט מושג כל כך גדול, שאני פישטתי אותו לעצמי לתהליכים שפשוט קורים במקביל כל הזמן. אבל אני אשמח לשמוע את ההסבר הכי פשטני שיש לך למה הוא מחשוב קוונטי.
נעשה באמת הכי פשטני.
ונעשה סדר, כן.
אנחנו מכירים את העולם של הביטים. 0 או 1, זה כל העולם שלנו, הדאטה, הכל שאנחנו מקליטים עכשיו, הווידאו גם שאני רואה אתכם, הכל עובר ב-0 ו-1, הכל נשמר ב-0 ו-1, וגם המעבדים שלנו מעבדים 0 ו-1, הכל זה ביטים. און ואוף, הסוויץ של האור שלנו, יש אור, אין אור, ולמעשה יש זרם או אין זרם, 0 ו-1. הסיליקון מאפשר את זה, כל מה שאנחנו רואים את המעבדים של אינטל, של AMD, לא משנה של איזה חברה, שהולך ומתכווץ לעולם הננומטרי. הגענו לאיזה גבול פיזיקלי של 5 או 3 ננומטר, שמעבר לזה כבר אי אפשר, אנחנו מגיעים לתופעות קוונטיות, וזה מביא אותי רגע למה זה קוונטי. קוונטי זה המכניקה הקוונטית של הפיזיקה, הפיזיקה הקוונטית שממש 100 שנה, לפני 100 שנה, בשנות ה-20 של המאה ה-20 היא פותחה. בין 1920 ל-1930 רוב היסודות של המכניקה הקוונטית נעשו, ואנחנו נמצאים היום במהפכה הקוונטית השנייה. כלומר, ממדע יסוד טהור, הלכנו לעולם של, שאנחנו יכולים כבר להנדס אותו, לעבור לעולם של האנג'ינירינג, ולפתח מחשב שעובד על פי העקרונות של המכניקה הקוונטית. ומה זה הקוונטים? זה אותם קוונטות של אור, פוטונים כדוגמה, או כל חלקיק יסוד. במקום שאנחנו נעבוד על ביטים, ייצור לוגי או מגנטי של 0 ו-1, פה זה נקרא קיוביט, קוונטום ביט, שהוא למעשה יכול להיות אטום, יון, פוטון, ממש חלקיק של הטבע, שעליו ובעזרתו אנחנו מבצעים את החישובים. וזה מאפשר לנו יכולות אחרות, זה לא רק 0 ו-1, זה כל הערכים שבין 0 ו-1, וזה יכול להיות גם 0 וגם 1. אם אנחנו לוקחים את החתול של שרדינגר, אותה אנומליה, פרדוקס, איך החתול גם חי וגם מת, וזה בדיוק חלק שגם הקיוביט יכול להיות גם 0 וגם 1 בזמן החישוב, ופה יש למעשה האצה מאוד 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 גדולה של יכולות החישוב. ואני אגיד רק עוד תופעה אחת שאנשים יכולים ללכת לקרוא, זה נקרא entanglement באנגלית, שזירה קוונטית בעברית, שלמעשה אני יכול לקחת שני חלקיקים כאלה וליצור קשר וחיבור מאוד מאוד חזק ביניהם, ולמעשה זה מכפיל לי עוד פעם את יחידת העיבוד שלי, ואני יכול לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל שוב, זה ללכת לחלקיקים הפיזיקליים של הטבע, ובשביל שזה יעבוד, אנחנו צריכים להביא את הטבע כמעט לכיפאון מוחלט, למינוס 272 מעלות, כדי שנוכל לשלוט בכל רכיב שלו, ופה זה איפה שהמחשבים הקוונטיים עובדים בטמפרטורות האלה, ולכן לא נראה את זה anytime soon שיהיה לנו לפטופ קוונטי.
כן, אנחנו מדברים היום ברמה של סייבר, בעיקר מהפחד המשמעותי שמחשב קוונטי יכול לפתוח לי הצפנה של AES ברמה של שניות, בלי להתאמץ בכלל. תביא את ההצפנה, פתחתי. מה המשמעות של הצפנות? אם אתה אומר שיש היום כבר כמה עשרות של מחשבים קוונטיים בעולם, מה המשמעות שיש לנו היום בכלל הצפנות? למה אנחנו מתאמצים כל כך?
אז רגע, יש עדיין כמה אתגרים. עוד לא הגענו למחשב קוונטי שיכול לפרוץ את אותה בעיית הצפנה של שורז אלגוריתם עוד משנות ה-80 או תחילת 90, אבל למעשה אנחנו יש לנו שתי בעיות עיקריות. כמות הקיוביטים היום, גם המחשב הכי גדול שהם לא המחשבים של אחד באוניברסיטת MIT הרווארד, שיתוף שלהם, אחד סיני על כ-256 קיוביטים. אמנם זה נשמע זה הרבה, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לדבר על אלפים ועשרות אלפי קיוביטים יציבים. וזו הבעיה השנייה של ה-Error Correction. אנחנו יודעים בקוד קלאסי, אנחנו יודעים לתקן שגיאות, כי זה בסוף שגיאות שלנו, שגיאות של בסוף Human Made. פה זה שגיאות של הטבע. איך אני עושה עכשיו תיקון שגיאות על, על פוטון ועל החישובים האלה? ופה זה אחד האתגרים הכי גדולים שנמצאים. ואפופו, יש חברת סטארט-אפ ישראלית מאוד מאוד מעניינת שעוסקת בזה, נקראת קדמה, ומפתחת את את אותם מנגנוני error correction לקיוביטים.
איפה אתה רואה את העולם הזה באמת מתנגש עם העולם שלנו בצורה יותר מעשית? כאילו, אנחנו מדברים פה ברמה של שנה, חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה, חמישים שנה. איפה להערכתך זה יגיע?
אז קודם כל, ניקח את המכניקה הקוונטית. המכניקה הקוונטית היא לא רק פרקטית למחשוב קוונטי. המיקרו שלנו הוא קוונטי, הטלפונים שלנו, הסמארטפונים משתמשים בלא מעט תופעות קוונטיות. הטלוויזיות שלנו, אפילו ה-LCD, זה כבר עם תופעות קוונטיות. יש לנו המון הלייזר, יש המון טכנולוגיות שמתבססות על המכניקה הקוונטית. על החישוב הקוונטי, אז קודם כל אמרתי, יש כבר כ-80 מחשבים זמינים, אפשר להיכנס, לשחק איתם בנושא. אני משער שבשנתיים שלוש הקרובות אנחנו נראה פריצות דרך מאוד מאוד משמעותיות, ולקראת סוף העשור אנחנו כבר נהיה בנקודה מאוד מאוד שונה של איפה המחשוב הקוונטי. אמנם היום הם מאוד מאוד גדולים, אבל אנחנו בקצב האצה משמעותי מאוד, גם בשפות הפיתוח, גם בארכיטקטורה שלהם, וגם באפשרויות שאנחנו הולכים לראות באופציות מימוש. אבל שוב, זה טכנולוגיה אחת. יש עוד שלוש טכנולוגיות קוונטיות אחרות שנכנסות לפעולה מאוד מאוד משמעותית.
ואיך זה ייראה? איך זה נראה? מה אנחנו כדיוטות נראה בעוד עשר שנים בעולם הקוונטי הזה?
אז קודם כל, אם אנחנו נלך למה רואים, אז יש להם את הסרטים של מרוול שנכנסים לקוונטום יוניברס, נכון? אבל יש חלק מהדברים שצריך רגע, נקרא לזה על חלק מהדברים של תופעות של טלפורטציה, אוקיי? אם אנחנו לוקחים את מסע בין כוכבים, הבי מי אפ סקוטי, זה לא יהיה. טלפורטציה של מידע, לא של חומר. אז רגע נשים את זה בתהליך, וטיים טראבל גם, אנחנו, בוא נגיד, היכולת היחידה שלנו לעבור בזמן זה שאני הולך לישון, מתעורר בעוד שעתיים בעתיד, אז עשיתי טיים טראבל. אבל אנחנו לא רואים את זה קורה את הדברים האלה, כן? אז אמרתי, בעיות אקלימיות, אם אנחנו נתמודד עם תהליכים כמו של ייצור אמוניה, או של ספיחת פחמן, כל החומרים האלה, מדע החומרים, בגדול אנחנו תקועים כבר מעל 20 שנה שלא פותחו חומרים חדשים משמעותיים, פה המחשוב הקוונטי יוכל לעשות לנו האצות ושיפורים משמעותיים בנושא הזה, וגם בתחומים כמו אפילו פייננס ותרופות, שזה חלק מהדברים. אז כן, הוזלת עלויות, שיפור, ובעיית האקלים, שזה הבעיה הקיומית הכי גדולה שלנו לפי דעתי בעשורים או במאה השנה הקרובות.
אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לכיוון הזה של סייבר. איפה אפשר באמת למצוא היום כיוונים של חברות או פתרונות או תיאוריות שלוקחות את המחשוב הקוונטי, אנחנו אומרים מחשוב הקוונטי, אבל זה מפלצת גדולה משמעותית שכמו שאמרת היא נוגעת בכל החלקים בחיינו, ובאמת לקחת וליישם את מה שהיא יכולה לתת. אנחנו עדיין לא שם במושגים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. איפה להערכתך אנחנו כן נוכל להסתכל על הדבר הזה ברמה של סייבר?
אז שתי טכנולוגיות נפרדות. אחד זה מחשוב קוונטי שיוכל לפתור את בעיית ההצפנה, וזה רגע סוף עידן הפרטיות. אם אנחנו הולכים על זה, זה רגע שמסתכלים על סוף עידן הפרטיות. פעם קראנו זה Y2K, בג 2000, היום זה נקרא Y2Q. מתי הבאג הזה של הקוונטום יגיע? זה לא באג, זה היכולת שלמעשה דרך זה נוכל לפרוץ כל הצפנה זמינה, וזה מדובר על היום, אם אנחנו לוקחים, בוא ניקח את כל כוח המחשוב בעולם כדי לפרוץ היום הצפנות, זה ייקח, אנחנו מדברים על זמן גיאולוגי, כלומר מיליארדי שנים, כמובן זה לא רלוונטי, ואז אנחנו מרגישים יחסית בטוחים עם ההצפנות הנכונות. אבל כשאנחנו מגיעים למחשוב קוונטי, ואם אני לוקח את זה רק לסקייל, אז 256 קיוביטים שווה ערך ל-2 בחזקת 256 ביטים. זה כבר יותר מכל האטומים ביקום, ואנחנו עוד לא מספיק שם. אנחנו צריכים לדבר על אלפים ועל עשרות אלפי קיוביטים שיפתרו לנו את זה. איך זה פותר את זה? זה בסוף איזה את הפקטוריזיישן, לא ניכנס למתמטיקה, אבל יש פה איזה בעיה של מתמטית שהמחשב הקוונטי ידע לפתור מאוד מאוד מהר, בשניות, לעומת הזמן הגיאולוגי הזה. ופה נכנס טכנולוגיה שנייה, שזה נקרא הצפנה קוונטית. או תקשורת קוונטית, שגם פה האקוסיסטם הישראלי מאוד מאוד מעניין בנושא הזה. בשלוש שנים האחרונות נפתחו פה כבר מעל 7 סטארט-אפים שעוסקים בכל הטכנולוגיות הקוונטיות השונות. אז פה זה קוונטלר, שעוסקת בתקשורת והצפנה קוונטית, להשתמש למעשה באפקט של מכניקה קוונטית שמאפשר לי להצפין תווך תקשורת. זה לא מחשוב קוונטי, זה כבר להשתמש באספקט שונה של המכניקה הקוונטית. צד אחד, צד שני שמייקרוסופט גם עסוקה בו מאוד, זה הצפנה פוסט-קוונטית, שאיך להשתמש במתמטיקה של הצפנה, שמחשב קוונטי לא יוכל לפתור. וזה גם, זה כבר זמין, אבל מה שזה מחייב, זה ארגונים חייבים להתחיל להיערך לזה, ולהתחיל לעסוק בזה כבר עכשיו, בין אם זה בהצפנה היברידית, להלביש את ההצפנה הפוסט-קוונטית מעל ההצפנה הסטנדרטית, אבל חייבים לעסוק בזה עכשיו, כי זה תהליך שייקח שנים להמיר את זה, ואף אחד לא רוצה להיות מופתע שאם יהיה מחשב קוונטי, אפילו אם זה בעשור הקרוב שפורץ את זה, צריך לטפל בזה תהליכים ארוכי טווח.
ותגיד, יש אפשרות שהיכולות הקוונטיות האלה יעזרו לנו גם להגן טוב יותר? כי אחת הבעיות שאנחנו רואים היום בהגנות סייבר, זה שיש כל כך הרבה דברים לעשות, וכל כך הרבה חולשות, וכל כך הרבה הגדרות. בעצם אפשר יהיה לקחת את זה לעולם פרקטי פשוט של בואו נעשה את הכל יחד במקביל.
אז אני אגיד, המחשב הקוונטי, וזה חוזר, לא יפתור, לא נפתח רגע, לא נעשה עיבוד תמלילים או נעבוד עם וורד, עם מעבד קוונטי, או לבעיות מאוד מאוד ספציפיות. כלומר, המחשוב הקלאסי יישאר במקביל למחשב הזה, והמחשוב הקוונטי יוכל לעזור לנו לפתור בעיות אחרות שהמחשב הקלאסי לא יכול. אז אנחנו נצטרך להתמודד עם הבעיות, אבל כן, למשל, הצפנה הקוונטית יכולה לעזור לנו מאוד בנושא הזה, ואם זה מתחבר על עתיד האינטרנט, שזה גם האינטרנט משתנה ומתהווה, יש פה כמה שינויים שקורים היום. אחד זה כל מה שקרה בשנתיים האחרונות, ההתפתחות של הווב 3.0, שאנחנו ממש בתפנית, אבל הצד השני שלו זה האינטרנט הקוונטי. ארצות הברית, האיחוד האירופי, רוסיה וסין משקיעות בזה הרבה, וזה רגע לראות איך מפתחים את האינטרנט, התשתיות האינטרנט הבאות. האיחוד האירופי מתקדם מזה, גם ארצות הברית, האמת הסינים התחילו גם, הם הראשונים שהתחילו עם זה, אבל זה, תחשבו על אינטרנט שיהיה בטוח לגמרי. אינטרנט מוצפן תמיד, שאי אפשר להקשיב, להזין לנו, וזה רגע חלק מהעתיד שרוצים ללכת אליו, כי אנחנו בבעיית פרטיות, בבעיית הגנת מידע, ופה האינטרנט הקוונטי יוכל לעזור לנו כאנושות גם לאיזה אבולוציית הטכנולוגיות והתשתיות הבאה של האינטרנט.
אז בעצם היכולות הקוונטיות יהיו הבסיס שלנו. אנחנו נמשיך לעבוד בעולם הסיליקון, עם המחשבים שאנחנו מכירים, אבל מתחת לפני השטח או מאחורינו, הטכנולוגיה תלך ותשתנה ותיתן לנו תשתית טובה יותר?
כן, יש גם עוד חומרים שרגע מחליפים את הסיליקון שלאט לאט יותר ויותר מעבדים שנכנסים אליהם, לא ניכנס אליהם, אבל הם יעזרו לנו לפתור כמה בעיות שיש היום בסיליקון, בעיות פיזיקליות שיעיצו אותנו, אבל לא, הם לא יפתרו את הבעיות האנושיות האלה או הקיומיות שהמחשוב הקוונטי יפתור, ולכן נראה את העולם נקרא לזה היברידי, מחשוב קוונטי לצד המחשוב הקלאסי, לא משנה אם הוא על סיליקון או על כל גליום ניטרידי אחר.
כשאנחנו מסתכלים על העתיד, אנחנו רואים היום מגמות ברורות שלוקחות אותנו לכיוון של בלוקצ'יין, לכיוון של NFTים, לכיוון של מטאוורסים ומטא-יוניברסים וכל מיני פתרונות כאלה. איך אתה רואה את הכיוונים האלה בתור ידען שמסתכל קדימה רחוק?
אז הווב 3.0 שוב זה תפיסה שהתחילה, אם אנחנו רואים כל דבר כמעט שקרה בעשור האחרון, והאמת זה הרבה מעבר לזה, תמיד שקורה משהו זה שילוב של כמה מגמות שפתאום מאפשרות משהו אחר. אם אנחנו רואים את המהפכה התעשייתית הרביעית 2014, זה היה פתאום ענן ציבורי, בינה מלאכותית, GPU ותפיסה של איזה אלגוריתמיקה שפתאום אפשרה את הדמוקרטיזציה של ה-AI הזה, אחרי 70 שנה של טכנולוגיה, פתאום זה קרה. אותו דבר דרך אגב האינטרנט. היו הרבה מאוד התפתחויות בתקשורת, במעבדים, במחשבים, ביכולות האלה של הקליינט סרבר, פתאום הכל התחבר. אינטרנט, עכשיו אנחנו רואים את מה שקורה כל העשור האחרון, מאפשר לנו את הווב 3.0. זה התחיל בווב 2.0. הבלוקצ'יין כתפיסה, ה-NFT, אם אנחנו לוקחים עכשיו את ה-DeFi ו-DAO, DeFi, Decentralized Finance, DAO, Decentralized Autonomous Organizations, כל מיני מודלים עסקיים וטכנולוגיות תפיסתיות שיאפשרו לנו לעשות את הווב 3.0, וזה מתחבר למטאברס, שזה לראות איך אנחנו נפעל בו, ובמקום להיות בדפדפן, נוכל להיות בתוך האינטרנט. ממש רגע, זה האימרסיביות שלנו שנוכל להתאמה בתוך האינטרנט, בין אם זה במציאות רבודה, בין אם זה במציאות מדומה, ונוכל להיות חלק מהתהליכים האלה, ויהיו המון המון מטאברסים, אוקיי? וזה רגע לא יהיה אחד, וזה חלק מהיתרונות המאוד מאוד גדולים של הדבר הזה.
אז בעצם אנחנו הולכים היום לכיוון הזה של מטאברסים, ואמרת Web.3, אתה רוצה להגיד אולי מה זה Web.3 ב-3 שניות?
אז התחיל Web 1.0, זה האינטרנט הראשון, אפרופו דרך אגב, התחיל 30 שנה לאינטרנט, 91 התחיל האינטרנט, 95 באמת יצא, 93-95, שהתחיל להתפוצץ, אבל זה היה Web 1, נכנסנו לאינטרנט ורק יכולנו לקרוא. זה מה שהיה לנו, היו לנו כאן אתרי אינטרנט וקראנו, Web 2.0, התחיל טיפה יותר מאוחר באזור שנות ה-2000, כ-5-6 שנים אחר כך, פתאום אני יכול לעשות אינטראקציה, לפתוח בלוגים, להגיב, להעיר, ה-Web נהיה אינטראקטיבי, User Generated Content, וה-Web 3.0 זה התפיסה הבאה, שהמודלים העסקיים והביזור והדיסנטרליזציה של האינטרנט, חלק ממה שרוצים לתקן באינטרנט, שהוא נהיה ריכוזי, ופה ה-Web 3.0 בא גם לנסות לתקן, שהאינטרנט יהיה פתוח לכולם, נגיש לכולם ובטוח לכולם, וזה רגע חלק מהטכנולוגיות האלה של הבלוקצ'יין, של ה-NFT, של ה-DeFi, של ה-DAO, שיאפשרו את החוסר מרכוז וחוסר שליטה מרכזית של מישהו באינטרנט.
אני בתור איש אבטחת מידע מסתכל על הדבר הזה בתור סיוט, רק שנשים את זה על השולחן, כן? זה החלום בלהות שלי, מה שאמרת עכשיו. אם אתה רואה את זה בתור עתיד, אני רואה את עצמי הרבה מאוד שלי ולכל העולם הסייבר, ימים ולילות ושנים בלי שינה. זה כאילו, זה ככה. ואנחנו נצטרך לקבל בתור איזושהי הבנה שתקפו את אמא שלי, כי אמא שלי החליטה שהיא רוצה למכור את האוטו ולקבל את הכסף ישירות אליה, אבל לא דרך הבנק. ברמה הזאת.
אז תראה, אז חוזר רגע, אני אחזור מאות אלפי שנים אחורה, להמצאת האש, זה לא להמצאה, לביות האש. אני לא יודע אם היה שמי שבטחת מידע היה אומר, אש זה מסוכן, בוא נעצור את הדבר הזה. אז היתרונות של הטכנולוגיה עולים בסדרי גודל וסדרי מונים, אלפי מונים על הסיכונים שמגיעים, ופה אנחנו צריכים להגיד לא, אלא כן, אבל איך לעשות את זה ולהיות חלק מהתהליך הזה, ולראות שאנחנו מאפשרים את זה בצורה בטוחה ונגישה לכולם, וזה אתגר של אנשי סייבר היום, ויש פה את התפיסות של ה-Zero Trust, ויש אינסוף תפיסות שנכנסות לאותו עולם לא מרכזי, שאין פרימטר, אין משרד יותר, אני עובד מכל מקום, בכל טאבר, בכל יוניברס, וזה רגע חלק מהתהליכים שאנחנו חייבים לראות איך מאפשרים, ולהיות חלק מזה ולא נגד זה.
אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שאני לוקח ממה שאתה אומר עכשיו בעצם, זה שהאינוביישן רץ בקצב של אינוביישן, הסייבר, deal with the pressure, מה שנקרא. תתמודדו עם הקצב, והסייבר אף פעם לא יתפוס את זה, וזה נכון, והאינוביישן רץ, והוא לא סופר אף אחד, וזה מדהים, אתה יודע, זה המרקטים, זה פעולות עסקיות, זה חברות, זה סטארט-אפים, זה מיליון ואחד דברים, ובאיזשהו מקום, כשאני שומע את זה ככה, יש לזה גם היגיון. אני גם ממש מבין את זה, כי בסופו של דבר כל מה שמניע את המשכורות של כולנו בסייבר זה האינוביישן של אותם פעילויות. ואנחנו צריכים למצוא את הבאלנס פה, שזה באמת העולם הנכון.
תראה, הבאלנס, העולם אקספוננציאלי, קצב השינוי מאוד מאוד מהיר, וחברות שלא יאמצו את זה, זה לא רק שלא יישארו מאחור, לא יישארו בכלל. וזה אותו ציטוט מאוד מאוד מפורסם של ג'ק וולש, המנכ"ל האגדי של ג'נרל אלקטריק, עם קצב השינויים בחוץ מהיר מקצב השינויים בפנים, the end is near. ופה רגע צריך לראות, ואנחנו רואים את ה-20 שנה האחרונות, כמות החברות שנעלמו מהמדדים הגדולים, ומי נשאר, וזה קצב שאנחנו צריכים לעמוד בו. אני לא יכול להגיד, תעצור את העיר, אני רוצה לרדת, זהו, זו ירידה חד-כיוונית, לסוס אתה לא תעלה בחזרה.
וואו, ובנימה אופטימית זו. אני חושבת שהגיע הזו.
קודם כל, נימה אופטימית. העולם מרתק, אינסוף הזדמנויות, טכנולוגיות מדהימות של סביבה, של חברה, של תפיסה של הכל, של הגנה ושל פתיחות ונגישות. הבינה המלאכותית גם תאפשר את הנגישות באמת לכל בעלי המוגבלויות. אנחנו עושים עולם נגיש לכולם ושיכול להכליל את כולם, והעשור הזה אני חושב שיאפשר לנו, הטכנולוגיות יאפשרו את כל הדברים האלה.
איפה אתה רואה בינה מלאכותית נכנסת פה בכל התופעות האלה? אני נראה לי בכל רבד, אבל בוא תסביר אולי מהכיוון שלך.
אז הבינה המלאכותית מאפשרת את כל הדברים האלה, בין אם זה התובנות, בין אם זה עכשיו גם מה שאנחנו רואים עכשיו, זה עם בינה מלאכותית, אפילו הדבר הזה כבר מתאפשר פה בנושאים האלה, אבל שוב, תרגום בין שפות, אני יכול להיכנס עכשיו לאותו מטאברס ולכל דבר היום, כבר אם אנחנו לוקחים עוד פעם לאותו מדע בדיוני, של מסע בין כוכבים, היה את ה-Universal Translator הזה שאני מדבר בשפה הטבעית, וזה, השני שמע את זה בשפה שלו, זה קיים כבר היום. יש כבר תרגום בזמן אמת במעל 100 שפות, אז תחשבו, אני לא צריך ללמוד שפה, אני לא צריך להקשות את זה, וגם אם אני רוצה להנגיש זה עם הכתוביות לכל דבר, אין יותר את המוגבלות האנושית של רגע של שפה, של תקשורת, של התהליכים האלה, של הנגשה של אמצעים, אז זה היום בכל מקום, וגם, שוב, אם זה VR, AR, הכל זה בינה מלאכותית.
אז תומר, אם אנחנו לוקחים למשל את ה-AI, שזה אחד הכלים הכי משמעותיים, ואנחנו באים ואומרים לו, בוא תשתמש במכניקה הקוונטית, ותפתור לי את האלגוריתם של שור לצורך העניין. מה אנחנו נקבל שם בסוף?
אז רגע, אחד היתרונות, ושוב, לא ניכנס לטוט טקניקל, אבל אני אגיד רגע, הדברים המעניינים שהמחשוב הקוונטי עובד גם על אלגברה לינארית. שהאלגברה לינארית הזאת היא הבסיס של הבינה המלאכותית, ושהיא הבסיס גם של עיבוד גרפי בכלל, ופה זה נקרא Quantum Machine Learning, למידת מכונה קוונטית, וזה אחת מההבטחות להאיץ. יש לנו היום, אם אתה רואה את המחקרים האחרונים מהשנה האחרונה, שכבר בעיות יש פער, נפתח פער מאוד מאוד גדול בין צורכי המחשוב של הלמידה העמוקה למחשוב הקלאסי. אנחנו לא עונים על הצורך הזה, ופה גם המחשוב הקוונטי יכול לעשות את האצה מאוד מאוד משמעותית ללמידת המכונה, בין אם זה למידת מכונה עמוקה או למידת מכונה, וזה נקרא Quantum Machine Learning, ויש כבר לא מעט עבודות על זה, וזה גם תהיה האצה מאוד מאוד משמעותית.
אני חושב שזה הולך להיות ממש מעניין אם נצליח לחבר בין שני העולם למות האלה, זה ייקח אותם למקומות מיוחדים, מעניינים, ואני חייב להגיד גם בלתי צפויים, שזה הדבר הכי, הכי, הכי כיפי בכל התהליך הזה, שאנחנו יודעים איך אנחנו מתחילים אותו, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו הולכים לסיים אותו.
והרבה מזה פה בישראל, אז אתם מוזמנים, יש מאות משרות פתוחות, אז אני מזמין שתצטרפו אלינו. כן.
מהמם. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השאלה
זהה. כן, דנית חייבת לעצור אותנו ולהגיד שלב השאלה זהה, אבל יאללה, בסדר. שלב השאלה זהה.
נכון, זה אין מה לעשות. אז ככה, שלב השאלה הזה, אנחנו נשאל אותך שאלות קצרות, ואתה תענה לנו בתשובה קצרה, מילה עד משפט, ואנחנו נרוץ על זה.
אני רק רוצה להגיד שהסקופ בדרך כלל של השאלות, הן שאלות שהולכות הולכות בדרך כלל לאנשי הבטחת מידע, אבל זה חשוב גם שנקבל את המבט שלך מהבחינה הזאת. אוקיי?
אוקיי.
כן, אנחנו שואלים שאלות שאנחנו שואלים בדרך כלל סיסויים, אבל יש לך נקודת מבט ייחודית, אז אנחנו נשאל אותך את אותן שאלות, ותענה מהראייה שלך.
סיסו ושמחו.
בדיוק. אוקיי. מה האתגר שבעיניך הכי גדול שמלווה כל הזמן את התפקיד בהגנה באבטחת סייבר?
איך מאפשרים?
אם אתה יכול להמליץ לאחרים שרוצים להפוך לאיש אבטחת מידע כמו סיסוי, מה הדבר הכי משמעותי שהם צריכים לדעת?
את הביזנס.
סיסו שאין לו כסף ועדיין צריך להגן על הארגון, מה בעיניך הדבר הכי חשוב שיוציא עליו כסף?
מבעלות לגישה. אל תהיה בעלי המשאב, תהיה עם גישה למשאבים ולנצל את כל מה שקורה בעולם, לא להמציא את הגלגל מחדש.
ואם היית יכול להגיד להם סקר סיכונים או פיטי?
סקר סיכונים.
בעיניך, סיסו טוב הוא סיסו שהוא מנהל או סיסו שהוא טכני?
מנהל.
איזה הסמכה אתה חושב שהכי חשוב שיהיה לאיש אבטחת מידע?
אני לא הולך להסמכות הטכניות. הם צריכים רגע להסתכל על העולם העסקי ולראות איך מאפשרים בסוף. האינאבלר העסקי, אחד החשובים ביותר של הארגון.
איך לדעתך אפשר להביא יותר נשים לעולם הגנת הסייבר?
להעמיק את השינוי במערכת החינוך.
מה לדעתך נקודת החולשה הכי גדולה במשק בישראל? חוץ מאמוניה.
אנחנו עדיין לא התחלנו לנצל את המהפכה התעשייתית הרביעית או טרנספורמציה דיגיטלית בצורה מלאה. אנחנו נשארים מאחור.
והשאלה שקצת דיברנו עליה כל הפרק, אבל איך בעיניך העולם הגנת הסייבר ייראה בעוד 5 שנים?
אז שוב, אנחנו רק למשפט, זה קצר מאוד, ואנחנו עושים הערכת יתר בטווח הקצר והערכת חסר בטווח הארוך. אז אנחנו, יהיה פה שלב מאוד מאוד גדול של אימוץ הזירו טראסט, וזה יהיה הכיוון.
אתה חושב שזירו טראסט זה הכיוון שהולכים אליו?
כרגע זה הכיוון המשמעותי, פלוס העולם של המעבר לתפיסות, לפחות להבין את העולם הקוונטי של העצמאות הקוונטיות.
אז עוד 5 שנים בעצם אנחנו נהיה עם זירו טראסט בשל ועולם קוונטי יותר בשל?
והתפיסה רגע, התפיסה שחשוב זה הסיום בריץ', וזו תפיסה שארגונים צריכים להבין. זה כמו, אני לא זוכר, אחד הגנרלים האמריקאים אמר, יש 2 ארגונים בעולם, אלה שנפרצו ואלה שלא יודעים שהם נפרצו.
אוקיי, נשמע מאוד מעניין.
נשמע אופטימי.
אני חייב להגיד שאחד הדברים הכי כיפים בתוכנית של סייבר זה להביא אנשים שלא מתעסקים ביום יום בסייבר, שמדברים על סייבר. הנקודה של ההסתכלות שלהם היא שונה, היא מעניינת, היא מיוחדת, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה, דנית. אנחנו צריכים להביא אנשים כמו תומר ותומר. באמת תודה רבה.
עכשיו אתה מבין למה אני מעריצה אותו כל כך? אתה מבין? אז אני יכול להגיד שבעצם,
לבן אדם שאחד, שמה שכתוב לו בלינקדין זה קודם כל משפט של אלברט איינשטיין, אני מקבל את כבודי, זה ברמה הבסיסית, אבל אתה מכיר הרבה משפטים והרבה אנשים, ונראה שאתה אוהב לחקור וללמוד ולעשות...
תודה רבה, העולם מעניין, תהיו סקרנים ותעמיקו.
ולחפור במקומות מעניינים, מה שנקרא, וזה כיף שיש אנשים כמוך בתעשייה הישראלית שלנו. תודה רבה, תומר. תודה רבה גם לך, דנית.
תודה רבה, תומר. ותודה רבה גם לך, רותם, בעוד פרק של מדברים סייבר.
הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי.
ביי, דנית.